שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דרון ניר. הפרק הזה הוקלט לפני קצת יותר מ-24 שעות, ואני לא יודע מתי אתם מאזינים לו, אבל מכיוון שבישראל עכשיו הכל בתנועה, אז אני רק אומר שיכול להיות שדברים שתאזינו להם השתנו, לא נכונים יותר, או טובים יותר, או גרועים יותר, ואני מקווה שזה טובים יותר. הפרק הוא עם דניאלה לונדון דקל. דניאלה היא תסריטאית, קומיקסאית, מאיירת, יצרה את הדמות של חמודי, שהמון אנשים מכירים בארץ, ובאופן כללי, בן אדם עם ראיית עולם מבדרת, מפוקחת ומקסימה בעיניי. קבענו את הפרק הזה לפני כמה שבועות, ומאוד מאוד מאוד קיוויתי שהיא לא תדחה אותו, והיו לה את כל הסיבות לדחות אותו, כי דניאלה יש לה שני ילדים שמשרתים בקרבי, בן ובת, ואני מקווה שהם בריאים ושלמים ויהיו ככה לנצח. ולשמחתי לא ביקשה לדחות את ההקלטה, ועוד יותר לשמחתי, אני חושב שאפילו ההקלטה קצת הרחיקה אותה מהמחשבות של עצמה ושמחה אותה, אז זה היה ממש כיף. אני מקווה שזה יעשה לכם את אותו דבר. בסוף הפרק, חפירה אישית שלי, בעיקר על הימים האלה ועליכם נראים פה בארצות הברית וספציפית באוסטין, טקסס. בינתיים, שתהיה לכם האזנה נעימה ושקטה, פרק 793 עם דניאלה לונדון דקל. תגידי, איך נראה היום שלך? בואי נתחיל ממשהו נורא קל. איך מנהלים שגרה, כאילו מהי השגרה בימים האלה?
האמת היא שאני נורא נורא מצטערת שהעבודה שלי היא כזו שאני זאת שמנהלת אותי, כי ממש הייתי שמחה לעבוד בעבודה שאני סוג של פקידה.
שאת צריכה ללכת לאנשהו
ושיש לך בוס? ושאני יודעת שיש לי משימות, כן. אז כן, אז אני משתדלת לעבוד, אני מרגישה שהכל קצת יותר איתי. ואני עושה קצת עבודות התנדבות כאלה, מסיעה אוכל ממקום למקום.
כן.
אין שגרה באמת.
זה כמה שעות בטלפון כל יום?
עם אנשים?
עם חוסר יכולת להזיז את העיניים מהמסך, אני לא יודע מה, את יודעת.
חשבתי מדברת בטלפון. כן, אז אני בדיוק, זה היה אחד הלקחים שהבטחתי לעצמי, שאני חייבת ליישם ממחר, זה טיפה פחות נייד. אני מרגישה שהיד שלי לא מחובר בכלל לשקל.
אני מקבל אותך נורא נורא מקוטע. אני מקבל
כל היום. הגעתי למעקבים אחרי אל ג'זירה, ובאמת, כאילו, למנן קצת את שעות המסך.
הגעת לאל ג'זירה? הלכת לצפות באל ג'זירה?
כן.
אוי. זה לא יעשה לך טוב, בשום צורה.
נכון, אבל אני לא מחפשת לעצמי, אני לא כל כך מחפשת לעשות טוב, כמו אני מחפשת פיקחון, בניסיון להבין את המציאות. זה המוטיבציה שלי.
מה יכול להיות? זאת אומרת, איך נראה?
תראה, אם אתה רוצה לעשות לעצמך טוב, אתה יכול לצפות בערוץ 14.
זה לא, אני, הבעיה שלי עם ערוץ 14 היא לא שזה עושה לי טוב או לא עושה לי טוב, את יודעת, לזקיפות קומה הלאומית ערוץ 14 הוא טוב, אבל מצד שני אתה מרגיש כמו אידיוט, הם באמת מדברים אל הקהל שלהם כמו חבורה של מטומטמים, זה החלק שקשה לי, את מבינה, אם היה איזשהו ערוץ תקשורת שמסוגל לזקוף את קומתי הלאומית, במקביל לזה שהוא לא מתייחס אליי כמו דביל גמור, אז הייתי אולי צופה בזה.
נכון, אז אני חושבת שזה חלק מהחיפוש שלי, אבל אני אומרת לך, אני דווקא בהחלטה להפחית, אני מנסה להסתכל על המציאות בצורה מפוכחת, להבין את הקולות, להבין להבין את הדברים שהם טיפה מעבר לכותרות, זה הניסיון שלי. אפילו דברים פשוטים כמו מה זה אומר לחסל את החמאס, מה זה אומר אם החמאס יותר מ-60% מאזרחי עזה, הם מאמינים בליבם שהחמאס הוא
שלטון הנבחר שלהם.
כן, השלטון נבחר. אז כאילו, כל הדברים האלה, אני מנסה פשוט, אני באמת מנסה להבין.
זה בסדר מבחינתך שאנחנו מדברים קצת על המצב ועל פוליטיקה?
בטח, ברור.
אוקיי. את באופן כללי בן אדם שמאוד דוגל במחנה השלום.
כן.
האירועים של שבת שעברה, היום, מקץ כבר, מה זה, כמעט 10 ימים, שינו משהו בתפיסת העולם שלך?
לא.
אוקיי.
לא.
מה זה אומר? האם... אוקיי, בואי רגע אחד.
אני לא מאמינה באירוע מוחלט, ואני לא מאמינה שאנשים נולדים שונים. זה התפיסת...
אוקיי.
זה הבסיס.
זאת אומרת, הומניות בסיסית לפני הכל.
כן, וכל היחסים בין מה זה פרט למה זה כלל, מאוד מעסיקים אותי. ואני כמובן חושבת שחמאס זה ארגון בן מוות, כן? אני לא...
ארגון הוא לא יכול להיות בן מוות, זה רק בני אדם שיכולים להיות בני מוות.
כן, זאת אומרת, מי שמפעיל את הארגון הזה, כן? הלוחמים, המחבלים. אבל אני כן מנסה להבין, טוב, זה נורא, זה כאילו, זה המון מחשבות נורא נורא קדימה, כי בעצם עכשיו כל מה שאני, אני הייתי אומרת ככה, 90% אני חרדה מהלכת, כן? אני חרדה הורית, אני פשוט חרדה מהלכת, והניסיון שלי לשלוט בחרדה, זה, שהן לא באמת, באמת עוזרות, זה להמשיך לדבוק בתפיסת עולם שלי, שצריך לחתור לשלום, לסיום הסכסוך. אני לא מבינה, אני לא מבינה עד הסוף מילים כמו לשטח את עזה, נקמה. אני רוצה להבין מה זה אומר, כאילו. מאחורי הכל אני מנסה להבין מה זה אומר.
כן.
אז אני לא מרגישה אני לא מרגישה. השוק הוא כן שוק, מוחלט. לא ציפינו לזה, זה מכה איומה וכואבת, אבל אני לא מרגישה שאני שיניתי את העמדות הפוליטיות שלי.
אני רוצה רגע לשתף אותך במשהו ולשאול אותך מה דעתך על זה. מאז יום שבת שעבר, אני מוצא את עצמי חושב הרבה מאוד על העם הגרמני. וספציפית על העובדה שהעם הגרמני במשך שנים בנה ותמך וגידל את השלטון הנאצי, שהגיע למצב שבו הוא חולש על כל המדינה, עם היטלר בראשו כמובן, אבל היה שם מנגנון שלם של נאצים שבנו את הרייך השלישי ואת המדינה הנאצית, והאומה הגרמנית כולה התכנסה מתחת לאידיאולוגיה הזאת, ותמכה בה והתלהבה ממנה, ו... לבשה בשמחה את המדים וצעדה ברחובות ויצאה למלחמה. ואז פרצה המלחמה ועברו להם 6 שנים נוראות, ובאיזושהי נקודה, או בכמה נקודות לאורך ה6 שנים האלה, קבוצות הולכות וגדלות של האומה הגרמנית התחילו להבין שהם המיתו על עצמם אסון. וכשנגמרה המלחמה, כשהיטלר התאבד בבונקר שלו וכוחות הברית חתמו על הסכם קנייה מול מה שנשאר מראשי הצבא, אז היה שם בעצם איזשהו תהליך שבו האומה הגרמנית הקטה על חטא, מכה על חטא עד היום בעצם, רק כדי שהיא תוכל להשתייך בחזרה למשפחת העמים. וחשבתי על זה שלפחות עבורי, הרגע, וכמובן, אנשים רבים יגידו לי, אתה ילד, זה תמיד היה ככה, אתה רק עכשיו פשוט החלטת להתעורר. אבל עבורי המאורה של יום שבת, היה מין רגע נאצי שכזה, שבו העם היושב בעזה, אמור להבין שהוא המיט על עצמו אסון, בזה שהוא נתן לחמאס לשלוט בו ולגדל את התואבה, שבסופו של דבר הוציאה לפועל את האירוע של שבת האחרונה. וזה באמת לא חד משמעי, כי היו אירועים הרבה עוד לפני זה, זאת אומרת, מה אני מתעורר פתאום עכשיו? היו אירועים לאורך כל השנים האחרונות, זה לא חדש. אבל השאלה עם מטרה אסטרטגית...
אני לא מאמינה בקפיצה אבולוציונית כזאת של רוע, אוקיי? אני מאמינה שלרוע יש דרגות, ואני חושבת שרוע הוא דבר שלי, אני לא מאמינה בדבר הזה, אתה יודע, כמו שאומרים, אסור להשוות, אני חושבת שחשוב להשוות.
גם אני לא מאמין שאסור להשוות.
כן, צריך להשוות כמובן. מעניין אותי, אני לא רוצה שנדבר על זה המון, כי אני, אתה יודע, אני יודע, אני יותר מדי מורבבת רגשית בשביל לנהל דיאלוג נורא נורא שחלטני בקשר לזה, אבל גם מה מצמיח רוע מעניין אותי, ומדוע מי שנמצא, זה סך הכל זה פלסטינים, אתה יודע, יש ישראלים פלסטינים, יש בשטחים פלסטינים, יש בעזה פלסטינים, ובכל זאת הם השתנו עם השנים, הם השתנו בעקבות המון המון פרמטרים, שחלקם, אתה יודע, שמאל יגידי ייאוש וחוסר תקווה, ואחרים יגידו, לא, זה התרבות הערבית, זה משהו בדנ"א, אנחנו לא מבינים, תקראי את הקוראן, תראי מה הם מתכוונים. אני לא מאמינה בדברים האלה, אני חושבת שכל בני האדם שווים, זהו. כל בני אדם
רגע,
שווים.
רגע, במה את לא מאמינה? במצרים... את לא מאמינה שיש עמים שמחנכים את, את הילדים שהופכים למבוגרים שלהם?
אז אני אשאל למה, אז אני רוצה תמיד לשאול למה. אני רוצה תמיד לשאול למה, ומה אפשר לעשות כדי שזה לא יהיה ככה. ובעיקר מה התפקיד שלנו כאומה. אתה יודע, מי ש... זה לא רק אני אומרת, זה... אנחנו תרמנו בסופו של דבר, אומרים את זה אנשי צבא ופרשנים, אנחנו בסופו של דבר גם כן אחראים על התפרצותו של החמאס בעזה.
כן.
אבל באמת בוא נדבר טיפה על דברים אחרים, כי אני ממש מרגישה שאני לא...
גם אני לא.
אני לא מסודרת מספיק במחשבה, אבל...
כן, 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 בסדר.
האם אני חושבת שבסופו של דבר, אתה יודע, אני חושבת שצריכים... תראה, אחד הדבר... טוב, אני אגיד את זה מהר, אבל ולא מאוד מאוד... אחד הדברים הרי הנורא מזעזעים שקרו כאן, זה שהחיות הדם האלה לא הבחינו. לא הבחינו בין חיילים שנלחמים מולם, לבין ילדים שנחטפו ממיטתם, ולא הבחינו, זאת אומרת, אין שם שום הפרדה. אני מבקשת לעצמי את היכולת כן להבחין. זהו, גם כשמדובר באויב אכזר.
כן. אוקיי, אני יכול לשאול אותך קצת על הילדים?
גם מעט, מעט. הבן שלי, יש לי שני חיילים קרביים, אחד, שניהם נמצאים כרגע בעוטף.
מה רמת התקשורת איתם?
וואטסאפים.
כל הזמן? כל היום?
לא כל היום, אני לא רוצה להפריע להם. אבל...
ומה הם מעודדים אותך? הם שואבים ממך תמיכה? איך השיחות האלה בדרך כלל נראות?
אני משתדלת... אתה יודע, עצות תוריות כאלה מטומטמות, אני משתדלת לא להדביק אותם.
תשמור על עצמך.
לתת להם גב, להיות מה שהם צריכים שאני אהיה.
יש להם סבלנות אלייך, או שהם עוד בשלב אין לי סבלנות אלייך?
לחובשת הקרבית יש, ול... הבן שלי יש פחות כרגע, פשוט בגלל שהוא נורא נורא עסוק.
הבנתי. ויש ביניכם סיכום על מתי הם מתקשרים? זאת אומרת, זה משהו שאת פשוט יושבת ומחכה לו, או שזה זה, זה ברקע?
לא, אין סיכום. הם עונים די מהר, יחסית. לא זאת הבעיה, בוא נגיד ככה.
הבנתי.
לא זאת הבעיה, לא סוג התקשורת, הוא הבעיה.
אוקיי. וואי, יש לי מלא שאלות על זה, ואני ממש מפחד לשאול אותן.
נכון, אל תשאל.
אני לא אשאל. אני לא
אשאל. כי אחד מהדברים, זה ממש מדהים, אני בן אדם הכי רציונלי, באמת, אין דבר שאני לא מסוגלת להגיד. איכשהו נקלעתי לאזור דמדומים של מחשבות, אני לא יכולה אפילו לתאר, באמת, אני עוד מעט אלך עם ערווה בבית, אני לא, איבדתי כל שליטה ברציונליות.
אני נורא מתחבר לזה, ובימים כתיקונם, אחד המנגנונים שאני הכי נעזר בהם כדי להתמודד עם המציאות ועם עם הקושי שהמציאות מביאה איתו, זה פשוט לדמיין את מנעד התסריטים הגרועים ביותר שיכולים לקרות, ולראות מה אני אעשה עם כל דבר כזה. זאת אומרת, אתה כאילו פורס מניפה של מה יקרה עם ככה, מה יקרה עם ככה, ואתה הולך על המסלול הזה כמה שאתה יכול כדי לראות. ובסיטואציה הזו, בהרבה סיטואציות סביב הסיטואציה הזו, יש שבילים כל כך אפלים שאתה לא מסוגל אפילו לשים את הרגל עליהם מרוב שאתה לא, זאת אומרת, זה לא מכשיר אותך.
לא, זה לא מכשיר. יש dead end בתסריטים, אתה לא נכנס.
כן.
לא נכנס אליהם, בטח, ברור.
וזה קורה להמון אנשים סביבי. ואז אתה מגלה שזה משהו שאני לא מצליח באמת, זאת אומרת, הוא תמיד התייחסתי אליו בתור דבר לא טוב, לא להתעסק במשהו כמנגנון להתמודדות איתו. ואני לא זוכר מתי הייתי בסיטואציה כזו, של אני לא רוצה להתעסק במשהו, אבל אני רואה שלהרבה אנשים זה מה שמציל אותם, שהם לא מתעסקים בדברים מסוימים.
ברור, מנגנונים של הכחשה לא הומצאו לשווא.
כן.
בוודאי שלא, ברור. אבל גם העדיפה היא בסופו של דבר כניסה לאזורים קשים, אני חושבת. גם כשאתה מחליט לא לחשוב על משהו, אתה יודע על מה אתה לא רוצה לחשוב. אבל
את עובדת על הטור שלך? הוא יתפרסם בשבועות הקרובים?
כן, בטח, בטח. בשבוע שעבר הוא יתפרסם, וגם השבוע.
למאזיננו, אני רק אזכיר שהטור קומיקס שלך הוא מה, אני לא יודע, מהוותיקים שכבר רצים בארץ, נכון? כמה שנים זה?
אני התחלתי בעיתון העיר לפני 26-7 שנים.
וואו.
בעצם כבר כמעט 30 שנה אני מפרסמת טור כל שבוע.
אני חושב שאפילו לדודו גבע לא הייתה קריירה כל כך ארוכה בעיתונות הישראלית.
אני לא יודעת.
הוא פשוט נפטר כל כך צעיר, שזה, לדעתי הוא נפטר בתחילה שנות ה-50 שלו, היה לו משהו כמו 20.
אבל האמת היא שבשנים האחרונות, אתה יודע, אני גם לא רק, אני לא רק עושה קומיקס, אני,
נכון.
נגיד, התורה קודם, אני כותבת ועושה איור. אני מפרסמת מאמרי דעה, אז כאילו קצת, זה כאילו קצת המניפה התרחבה, זה לא תמיד קומיקס. לשבוע הבא אני דווקא
כן
אכין קומיקס.
העניין הזה של קומיקס, שהוא בסופו של דבר רוב הזמן ביטוי למה שמתחולל אצלך בפנים, את חושבת שיש דרך לעשות אותו עם אותו סגנון ואותה אנרגיה גם בתקופה כזו? אני אגיד לך על מה אני חושב, ראיתי את המונולוג של פיט דיווידסון בתחילת Saturday Night Live ביום שבת האחרון, ראית את זה?
אני לא ראיתי, ספר לי, לא מספר לי.
פיט דיווידסון הוא בן של אבא שנרצח ב-9/11, והוא נבחר להנחות את הפרק ביום שבת האחרון, לפני 3 ימים, והוא נתן איזה מין מונולוג פתיחה, אני אגיד בעדינות, מצד אחד מאוד מהלב, כי הוא מדבר על עצמו ועל הילדות שלו, ומצד שני מאוד חלבי, מגיע למסקנה שבעת הזו הדבר הטוב ביותר שהם יכולים לעשות, זה את מה שהם הכי טובים בו, שזה להצחיק ולבדר אנשים, ו... live from New York, it's Saturday night. זה קיבל גם הרבה שיתופים, כי זה בסך הכל היה מסר חיובי ונוח, ומצד שני גם הרבה ביקורת, כי הוא לא אמר שום דבר ספציפי, הוא לא הזדהה עם אף אחד מהצדדים, הם דיברו על הכאב האנושי ועל החוויה ההומנית האוניברסלית. אני שואל את עצמי, את לא בן אדם שאי פעם ראיתי אותו נמנע מלהיות פוליטי, זאת אומרת, הפוליטי מעורב באישי כל הזמן, ובלי פחד גם. איך כשאת עושה איזשהו קומיקס עכשיו, יש ניסיון לבדר? יש ניסיון לשעשע, להצחיק?
אז דווקא הטור הבא שלי, אני חושבת, אז כן, זה היה מתוך ניסיון לבדר, או לעשות איזה מין אתנחתא קומית, אני גם יכולה להגיד מה הרעיון הכללי, כי עשיתי את זה גם בתקופת הקורונה, ניסיתי לאפיין סוגים שונים של טראומה לאומית, זאת אומרת, איזה טראומה לאומית את, ועשיתי איזה מין כזה, כמו מילון של טיפוסים, ועשיתי את זה גם בקורונה, וזה איזה מין מדור כזה, שאחת לכמה זמן אני חוזרת אליו.
זה יושב על המודל של זה יושב על המודל של קובלרוס, או שזה...
לא, זה עניין רציני, זה חמשת שלבי האבל, לא, אבל זה כאן, למשל, הקולקטיביסטית, נגיד, זה שזה טיפוס, שזה כל ישראל אחים, נגיד, מישהי שמחפשת דמויות אוריות, אז רואים אותי מתחבקת עם קושמרו, קוראת לו אבוש, או מישהי שמתחבקת עם המקרר, או כאילו סוגים שונים, טיסות יוצאות, טיסות נכנסות, כאילו, מין...
הבנתי.
זה כן מדור הומוריסטי, אבל באמת הוא מעט מילים והרבה אילורים, וזה הרבה הרבה יותר קל, אבל...
כשניגשת לבנות דבר כזה...
בשבוע שעבר כתבתי עם הדור, אתה יודע שהוא כולו,
כן.
אש ולהבות וכעס, ו...
כן.
למה צריך לזעום? אז, אבל גם אני רוצה להגיד משהו על העניין של האישי, אני חושבת, אני הייתי רוצה לפחות להאמין שהכתיבה שלי היא כתיבה אינטימית, אבל אני לא חושבת שבאמת אני חושפת משהו מהחיים שלי. נגיד, אין לי שום התנגדות לזה, אבל נגיד דנה ספקטור, יותר אדם שכותב על החיים שלו, על מי הם. אני חושבת שמעבר לכותרות, אף אחד לא באמת יודע מי אני חיה, על האופי של הילדים שלי, מי הם. אפילו עם השמות אני מאוד מאוד כזה, מאוד מאוד נמנעת. אני חושבת שהניסיון שלי, פעם אגי משול אמרה לי משהו נורא נורא יפה, כשראיינתי אותה, עשיתי את הרעיון בקומיקס, והיא אמרה לי, אני לא לוקחת את עצמי באופן אישי. וזה נורא מצחן בעיניי, כי מאוד הזדהיתי עם זה, שגם כשאני עושה קומיקס, אפילו חמודי, הרי חמודי הוא כל ילד, הוא לא הילד שלי.
נכון.
כל הילדים באשר הם. אז אני חושבת שהקו הזה, גם, אני עדיין מנסה לחפש אותו. גם כשאני עושה קומיקס על איך אני מתמודדת עם המתבגרים, או עכשיו עם הפחדים שלי, אז אני אנסה למצוא את המכנה המשותף, הרחב ביותר, שקיים ביני לבין מי שאני מאמינה, שקורא אותי, ואנסה למצוא איזה מין קול אחד שמשותף.
זה מאוד קישוני באופי שלו. קישון היה כותב ככה, הוא היה כותב כאילו מאוד אישי, אבל בעצם מאוד אוניברסלי, ולא באמת ידעו מה קורה בחיים הפרטיים שלו, ולא היה את הכאב, כי בסוף כל הכתיבה שלו, לא משנה כמה אישית היא הייתה, וכמה החוויה הייתה חוויה אינדיבידואלית, היא הייתה חוויה כל אנושית.
נכון, 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 של מתבונן מהצד, של עולה, אבל זה יכול היה להיות המון אנשים, גם שהוא כתב על אשתו, זה נכון, אבל אני חושבת שאולי זה התפקיד בכלל של אנשים שמתעסקים בהומור, אנשים שמתעסקים בהומור, הם לא נמצאים בתוך הדרמה, אלא יש להם איזה מין אולי קומה אחת כזאת מעל, שמשקיפה על הסיטואציה, והם תמיד, קצת בצד. זה נכון, אני חושבת, לכל, נכון לאנשים שעוסקים בהומור, גם אם זה כתיבה, גם אם זה תיאטרון, גם אם זה מחזה.
אני כן מרגיש שאצלך, בניגוד להרבה הומוריסטיקנים וקומיקסאים ישראלים, יש מרכיב שהוא הוא יחסית חדש, ואני רואה אותו רק ב, לא יודע מה, רק בעשור האחרון, לאט לאט מקבל יותר ויותר נפח, וזה ההתמודדות גם עם הגיל וגם עם הנשיות. ואני אשאל אותך, כי קומיקס ישראלי הוא תמיד מאוד 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 הגיבור יורד על עצמו, יוסף הפקיד של זאת אומרת, אין, זה, אף אחד הוא לא באמת איזה סופר הירו, אין לנו את העניין הזה. ובמקרה שלך לקחת את זה
אנחנו התחלנו עם תרבות, כל הקומיקס הישראלי בעצם התחיל עם תרבות של אנדרגאונד, זאת אומרת, אין לנו בעצם, אין לנו קומיקס כמו שארצות.
הירוי. היה ניסיון אחד, היה את איסרמן של, או סברמן של אורי פינק, אם אני לא טועה. אבל לא, לא, שום דבר. זה היה like, really? אני לא, זה לא היה אמין מספיק.
נכון, נכון. אנחנו התחלנו כשוליים, כאילו, זה נכון. אבל אני חושבת, אוקיי, תמשיך, סליחה.
והשאלה שלי על העניין הזה, קודם כל, איך הבאת את עצמך לכתוב דרך הקומיקס שלך בצורה כל כך גלויה על החוויה הנשית שלך? איזה פידבקים את מקבלת על זה, גם מנשים וגם מגברים? זה מאוד מסקרן אותי, כי יש בזה המון אומץ בעיניי, ואני לא, את יודעת, אפילו פה בארצות הברית, אני לא רואה נשים שכותבות על זה.
תראה, יש איזה מין קו כזה שעובר, שהתחיל בעצם בחמודי, אני חושבת שאחרי זה עבר לפמיניזם, אחר כך הפך להתעסקות עם זכויות בעלי חיים וטבעונות, שזה גם משהו לתפיסת עולם שמאלנית ליברלית, אבל זה כאילו הכל התחיל דרך ההורות. אני חושבת ש תכף תבין למה אני כן עונה לך על השאלה. אני חושבת שהשוק של ההורות היה השוק המכונן של החיים שלי כאומנית נגיד, והוא היה, אם אני יכולה להגדיר אותו, הפער בין מה שנאמר לי, או מה שחשבתי שאמור להיות, לבין מה שהרגשתי. זאת אומרת, היה שם איזשהו פיצול בין דברים ש, לא יודעת מה, הומתרו עליי מהתרבות, דברים שאני מורה להרגיש, דברים שאני מורה לעשות, לבין המציאות. אני חושבת שמה שעשיתי בחמודי,
רגע, לפני שתמשיך, את יכולה לדבר על כמה מהדברים האלה? זאת אומרת, איפה היו הפערים בעינייך?
כן, בטח, למשל, השיעמום. אני לא ידעתי שלגדל ילדים זה דבר כוח משעמם.
אוקיי.
זה הרג אותי. אני לא האמנתי שאני יכולה למצוא את עצמי שעתיים בגינה עושה תנועה כזאת בשביל לנדנדנדנדה, ושאני אמורה להיות מרוצה מזה. שיעמום,
רגע,
זה
באמת היה משעמם עבורך, או שביצעת משימות משעממות עם חדווה בלב? זאת אומרת, מה הייתה החוויה?
חלק גדול מאוד מההורות הוא שיעמום, וכמו שהיום אני מסתכלת על הנייד, רק להסתכל על השעון ולראות מתי 8 בערב, אתה כבר אפשר להשכיב את הילדים. והמון המון המון דברים שגם אז התחלתי להרגיש את אי הנחת המגדרית, זאת אומרת דברים שלא הבנתי את אי הצדק שגלום ב, 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 במגדר, כי אני והחברות שלי כל חיינו חשבנו שאנחנו פמיניסטיות, שהשמיים הם הגבול, שאנחנו יכולות להיות הכל, ואיכשהו אני ועוד 3-4 חברות, מצאנו את עצמנו במשך 2 או 3 שנים, עסוקות בגידול הילדים, מצליחות בקושי לעבוד, מניקות, פימפום הענקה למשל, היה משהו שהיה לי נורא נורא קשה, כאילו, התחלתי לצאול את עצמי שאלות, נגיד, אוקיי, אז נכון, זה כנראה יותר בריא להעניק, אבל האם המחקרים למשל בדקו, מה עושה עייפות של אימא שהיא היחידה שמאכילה את הילד? מה עושה הנקה לאי השוויון בבית? כאילו, אני לא קראתי מחקרים כאלה, אני קראתי רק על כמה IQ חלב אם נותן לה. קיצור, שם התחיל להיות לי אי נחת מאוד מאוד רצינית, גם ממה שהתחבר לי כמשימה שהיא לא בדיוק ביולוגית, אלא גם מאוד מאוד תרבותית, כאילו, וגם התחלתי להרגיש את האי הנחת מהמגדר. ואז אני חושבת, התעצבה גם תפיסה פמיניסטית, ואחרי שהתעצבה תפיסה פמיניסטית, אני חושבת שהתעצבה גם, כיוון שתמיד אהבתי חיות, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל יש לי פודקאסט יחד עם, לא פודקאסט, תוכנית רדיו, יחד עם מיקי חיימוביץ' שנקראת הירוקות, שאנחנו מתעסקות במשבר האקלים, זכויות בעלי חיים,
לא
סביבה.
לא ידעתי את זה, אבל אני אחפש כן, את זה אחרי זה ויאזין, אני מאוד אוהב את מיקי חיימוביץ'.
כן. אז אני חושבת ש לשאלתך, האם זה אנשים, אני חושבת שבכל מקום שבו גיליתי שיש פער בין מה שאני מרגישה או חושבת באמת, לבין מה שלא נוח לי לומר, שם אני צריכה להיכנס. זאת המשימה שלי.
וזה היה, זאת אומרת, והדבר הזה יצא בקומיקס? ככה...
הדבר הזה יצא בקומיקס, בחמודי, ואחרי זה הוא יצא גם, אתה יודע, כשכתבתי על... על נשיות, על גיל, על, כן,
זה מרתק, כי בעצם הצלחת לעשות מזה קריירה. הצלחת לעשות קריירה מלעשות בקומיקס את הפער בין מה שהחברה ציפתה שתהיה לבין החוויה האישית שלך. ויש לזה המון קהל, זאת אומרת, זה, את יודעת, אני רואה כשאת מפרסמת
ב... אני לא, האמת היא שאני לא ידעתי את זה כשעשיתי, זה דברים שאתה יודע בדיעבד, אתה יודע, לפעמים שזה מין תנועה שאתה עושה, אתה מבין אותה רק אחר כך. כשאני התחלתי את חמודי, זה היה פשוט סוג של צעקה, איזה מין רצון כאילו להגיד משהו.
למה קראת לזה חמודי?
מאותה סיבה שלא רציתי שזה היה ילד הספציפי שלי, רציתי ש... הרבה מאוד אנשים יזדהו איתו, וזה יהיה מין שם כללי, כמו ממי, כמו מתוקי, כמו...
כן.
שזה לא יהיה הילד הפרטי שלי.
תגידי,
גם עד היום...
אני רוצה לשאול אותך לגבי חמודי, אבל זה ככה בצד. חמודי הוא עדיין הסמל של כללית?
כן.
איך... איך את מרגישה עם דבר כזה? זאת אומרת, זה דבר נורא מעניין. את בעצם יוצרת דמות קומיקס שהופכת לביטוי של משהו שהוא מאוד פרטי ואישי והחוויה ההורית שלך, ואז מגיעה חברה מסחרית ואומרת, אנחנו רוצים לעשות מזה את התינוק במבה שלנו. איך זה מרגיש עבורך כשאת רואה היום את חמודי בפרסומות של כללית?
כשההצעה הגיעה, כבר עשיתי את חמודי, אחרי זה היה גם חמודי ופיצי, אני חושבת, במשך איזה 7 או 8 שנים, ודי טייפתי. זאת אומרת, לא היה אכפת לי שהוא יצא לעבוד במקורי. אני סתם אומרת את זה בצחוק, אבל כאילו, אחד זה שהגעתי למיצוי, זאת אומרת, רציתי כבר לעבור הלאה ולעשות דברים אחרים. אני מאוד התלבטתי, זה לא עבר לי קל. זה לא היה דבר קל, אני שקלתי את זה. אני לא יכולה להגיד שהרגשתי ממש מעולה. עם הדבר הזה, אבל מצד שני, להיות עיתונאית, או בכלל לעבוד בעיתון, זה דבר כל כך לא מתגמל.
זאת אומרת, לפחות רואים קצת כסף.
לא הצלחתי להיות טהרנית, באמת, פשוט לא הצלחתי.
אין שום סיבה להיות טהרנית.
אמרתי לעצמי, קופת חולים, זה בסדר, זה לא נורא, זה...
זאת אומרת, היה לך חשוב שאם כבר הדמות, אז זה לא ילך נגיד ל... לממתקים או סיגריות, אלא למשהו שהוא שירותי בריאות?
איזה שאלה.
מעניין, אוקיי.
בטח, בטח. כן, בטח.
שמעתי בסוף.
כאילו להיות זונה, אז לא עד הסוף, כאילו. בכל זאת שיהיה לי גבול.
זונה עם עקרונות.
בדיוק.
נורא חשוב. נורא חשוב.
בטח, ברור.
בסוף שבוע שמעתי פרק באיזה פודקאסט שראיין את פול סיימון.
כן.
שעכשיו הוא כבר בשנות ה-80 שלו, ו... ולא ידעתי את זה, אבל הוא חירש. הוא חירש באוזן אחת מלא, ובאוזן שנייה חלקי, ובעצם הוא לא יכול להופיע יותר, בין היתר, כי הוא לא שומע את הלהקה. יש לו טווח מוזיקלי מאוד מאוד מצומצם שהוא שומע, ולכן הדברים היחידים שהוא יכול עוד איכשהו להופיע וליצור מוזיקה סביבם, זה גיטרות אקוסטיות. בכל מקרה, הוא מכר את הקטלוג המוזיקלי שלו כולו, והוא מדבר על החוויה הזאת של למכור במלא כסף, הוא עשה מזה, לא יודע מה, מאות מיליונים, הוא הסביר את כל
הלו...
לאיזה חברת מוזיקה? לאיזה סוני מיוזיק או משהו כזה, את יודעת, יש כמה... יש חברות גדולות בעולם שקונות קטלוג מוזיקלי של אומנים, בוב דילן כבר עשה את זה, הרבה אומנים שנמצאים בשנות ה-80 וה-90 שלהם סוגרים עניין. הוא אמר, אני בעיקר...
אולי שמישהו יקנה את כל העבודות שלי.
כזה אני מספר לה שתדעי, שיש את האופציה. כן, יש דבר כזה. אפשר למכור אינטלקטואל פרופרטי כבלוק.
חשבתי שעשי זה לספרייה הלאומית, כאילו, לא ידעתי.
לא, 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 יש ממש, יש ביזנס שם. תראי, משה אדרי קנה את כל קטלוג המוזיקה של NMC, וקנה את כל ה... סרטים של גולן גלובוס, כל הסרטים הישראלים, הוא היום בעלים של הכל. זה פשוט משפחה אחת, בן אדם אחד, שהוא הבעלים של, את יודעת, איזה 80% מהנכסי צון ברזל של התרבות הפופולרית בארץ.
אנחנו גומרים את השיחה ואני מסמסת לו.
בדיוק. תשאלי אותו, איך עושים את הדבר הזה? יש לך פסגות שאת עוד רוצה לכבוש? יש בכלל מושג של פסגות שנמצא אצלך?
אז זהו, כן, שאמרת פסגות, אני... תראה, המצב הכי טוב שלי הוא כשיש איזשהו אתגר חדש, שאני לא בטוחה שאני יכולה לעמוד בו, והוא מרגש אותי מאוד, ואני מצליחה. מקווה שזה ימשיך.
את מדברת על משהו ספציפי שאת עוד לא יכולה לשתף, או שזה באופן כללי התחושה?
לא, זאת התחושה שאני מחפשת.
אוקיי. בהופעות שאת עושה עם לייזה פאנלים, זה משהו כזה?
ההופעות עם לייזה פאנלים זה אושר אדיר.
איך זה נולד? תספרי לי על זה.
איך זה נולד? היא התקשרה, האמת היא שהמון המון דברים נולדים ככה, אני לא כל כך טובה בלהמציא, אבל אני כן טובה בלאחוז, וזה הבדלים.
מעולה.
אם משהו נקרא וזה, אז אני טובה בלאחוז. אז מה שקרה זה שהזמינו אותה לכבוד יום האישה, לתת איזושהי הרצאה, אני חושבת שזה היה בחדרה. לא יודעת, יום האישה, בית העם של חדרה או משהו, הזמין אותה, תדבר עם נשים. לא היה לה מה להגיד, אז היא צלצלה אליו ושאלה אותי אם אני מוכנה לבוא איתה ושנשוחח. כאילו סתם, אחת עם השנייה, לא הכרנו.
לא, רגע, לא הכרתם?
אמרתי לה בשמחה. לא, לא הכרנו.
הייתי בטוח שאתם חברות עוד מלפני.
לא, לא.
איזה קטע. אז היא פשוט מרימה טלפון אלייך, כי מה, היא מעריכה את הפרסונה הציבורית שלך מהקומיקס? ומהטורים?
היא חשבה שיכול להיות מעניין לדבר ביחד, כאילו, על הקריירות שלנו, עלינו כנשים, גם לייזה מאוד אוהבת להתבדח. על גילה ופתטיותה, והציעה לי, ואז היא אמרה לי, אבל בואי ניפגש ונראה אם יש כימיה, עד היום אני מזכירה לה את
המשפה, שזה לא היה קארט בלאנש, שהיא...
כן, היה לי מוכן אם יש כימיה, אז נפגשנו, וזהו, ואחר כך...
את זוכרת על מה דיברתם בפגישה הראשונה?
אני חושבת שבפגישה הראשונה דיברנו על מה נדבר.
אוקיי.
כאילו, על מה נדבר בפגישה הצפויה. ודרך כאילו, דרך הדברים שחשבנו ש... אז כאילו, אני חושבת שהרגשנו מאוד נוח, כי זה היה ברור שזה רק, כמו שאמרת, לצחוק על עצמנו, לספר על הכישלונות. וזהו. וזה פשוט התעצב תוך כדי הליכה, לאט לאט. אחר כך בנינו מצגת ושינינו אותה, וזהו, והיום יש לנו הופעה, כאילו, ממש. אבל זה ממש התחיל... זה ממש התחיל תוך כדי הליכה.
איך, את אומרת, עכשיו יש לנו הופעה, איך מאבדים את השיחות הגולמיות האלה בהתחלה למשהו שלאט לאט הוא כבר מתחיל להיות שואו או פרפורמנס? זאת אומרת, הוא ממש, הוא מובנה, הוא, איך עובד התהליך הזה?
האמת היא היו לנו כמה נושאים, היו לנו נגיד כמה נושאים משותפים שחשבנו ששתינו יכולות לדבר עליו. קודם כל איך בונים נגיד סתם, איך בונים קריירה, ללא שום דבר מובנה, כן? זאת אומרת שתינו
לא שגרתית.
לא שגרתית, אז קצת אנחנו מדברות על זה, על ילדים, גיל המעבר, כאילו אתה יודע כל מיני... מה נראה לנו, מה אנחנו עושות בעבודה שלנו, אבל בעיקר מנסות גם להביא צדדים נורא נורא מצחיקים, נגיד בהופעה, לייזה מקריאה תגובות נורא נורא מצחיקות שהיא מקבלת, מישהי שמבקשת ממנה את המתכון שלה לעוגת גבינה, אבל היא פשוט אלרגית לביצים ולקטוז, ואתה יודע, ואני מביאה דברים שאני מקבלת, ואחר כך פשוט מה שעובד ומצחיק את הקהל נשאר, ומה שלא, אנחנו מחפשות משהו אחר. ככה זה קרה.
זה מחייב שיחה לפני או אחרי, או שאתם מדברות בהסעה? איך... יש לזה פורמט מובנה?
אנחנו מקרינות, יש לנו מצגת.
לא, אני לא מתכוון להופעה עצמה. אני שואל, השיחות לאבד את זה ולשפר את זה ולפתח את זה לפעמים הבאות.
אין דיון, זה דבר מדהים, הרי להצחיק, יש לזה סאונד,
נכון.
קהל צוחק, זה נורא נורא קל לדעת מה עובד ומה לא, זה ממש...
אז את בעצם, את נמצאת בתהליך של סטנדאפיסטים, את בוחנת חומרים, את בודקת אם הם מצחיקים לפי התגובה של הקהל, ואז משמיטים או משאירים לפעמים הבאות?
הייתי אומרת שזה סוג של, נגיד, לא יודעת, יש כאלה קטגוריה, אתה מכיר, כשוועדים מחפשים דברים, אז יש נגיד הרצאות ההשראה,
כן.
יש הרצאות השראה, יש סטנדאפיסטים, אז אני לא, אנחנו לא סטנדאפיסטיות. אנחנו יודעות לעשות קולות לא, אנחנו לא בדיוק סטנדאפיסטיות, אנחנו משתדלות להיות מצחיקות, אבל לא רק. אנחנו גם מדברות על דברים כואבים, לא רק. זה לא רק צחוק.
יוצא לכם להופיע מול... קהלים שהם לא, שהם לא הקהלים שמהם אתם באים? בשטחים, את יודעת, דתי-לאומי, לא יודע, כאילו, איך?
בשטחים אני הפעלתי וטו.
אוקיי, זאת אומרת, לא תסעי מעבר לקו הירוק כדי לעשות הופעה?
פעם אחת נסענו, אבל פשוט לא ידעתי שזה מעבר לקו הירוק, כי אני מפגרת. אבל בעיקרון, אני לא זוכרת, אבל זה היה איזה יישוב באמת שהייתי בטוחה שהוא זה, ואחר כך הסתבר לי שהוא, פשוט מטיפשות, לא מאידיאולוגיה, אבל אני לא, אני הטלתי וטו על זה. אני חושבת שלייזה היא כזאת, אני חושבת שאת לייזה אוהבים, הייתי אומרת קהל יותר רחב ממני.
טוב, היא מתעסקת באוכל, את מתעסקת בלעצבן.
נכון, והיא גם נורא מצחיקה וכותבת, אבל כאילו יש לה קהל יותר רחב. אבל בדרך כלל, מכיוון שמי שבא זה אנשים שרוצות לפגוש אותנו.
זאת אומרת, זה כמעט תמיד נשים?
זה בדרך כלל, אנחנו לא פותחות קופות. מזמינים אותנו.
כן, כן, כן.
אז ברור שזה נשים אנחנו חזקות מאוד בבתי עם.
בתי עם?
בתי עם, כן.
זה...
ספריות, בתי עם.
זה מאוד קומוניסטי בית עם. היה בקריית חיים, בית העם בקריית חיים, אני זוכר אותו רבות מילדותי.
מאוד יכול להיות שהיינו בו.
סביר מאוד להניח, זה אולם המופעים המרכזי של קריית חיים לדעתי.
אני משוגעת על בתי עם.
גדול. כן, בתי עם. מישהו אמר לי פעם, בעסקי ההסעדה בישראל, אמר לי שבישראל אין יותר מסעדות, יש רק בתי קפה, ביסטרו, כי אנשים לא רואים את עצמם יוצאים למסעדה, זה יותר מדי נפוח מבחינתם. לאכול בבית קפה זה בסדר, לאכול בביסטרו זה בסדר, זה נשמע כאילו קטן ולא יומרני, מסעדה זה... מה, אני סועד? אני לא סועד, באתי לאכול.
למה? ביסטרו זה יותר פלצני ממסעדה.
זה יותר,
מסעדה זה מסעדת פועלים גם.
זה יותר
גם.
פלצני, אבל זה נחשב, זה נחשב יותר צנוע. לא, אני לא מדבר על מסעדת פועלים. מסעדת פועלים יש. אבל כן. מסעדה, אין.
מסעדה, נכון.
כי מסעדה, רסטרונט, אוקיי?
נכון.
זה כאילו מילה נורא בומבסטית. והישראלים כאילו יותר מעדיפים דברים קטנים, הם מעדיפים, הלכתי לקפה, יש אוכל בקפה.
כי אף אחד לא הולך למספרה, כולם הולכים למעצבים.
There you go. את מבינה, זה גם משהו שנעלם. זה גם, אף אחד לא רוצה ספר. זה מעצב שיער.
לא, אבל ספר זה כאילו, ספר זה דווקא יותר קטן, יותר צנוע.
נכון, כי זה התנועה ההפוכה. פה משדרגים את החיים, ופה מחפשים להרגיש פחות אשמה. אולי גם מסעדה מרגיש כמו יותר קלוריות, אז זה משחק על עניין הדיאטה. זה לא, לא הלכתי למסעדה.
מסעדה נשמע גרגרני, וביסטרו נשמע תרבות.
יכול מאוד להיות. יכול מאוד להיות. אני מקבל את זה.
אנשים לא אוכלים כי הם בהמות ורוצים פחממות. הם אוכלים כי זה...
נכון, נכון, נכון.
כי זה כמו ללכת לקונצרט היום, הקשקוש הזה.
זה נכון, כן? גם מזללה יותר טוב ממסעדה. זה כאילו יותר חברתי כזה. אוקיי. בקיצור, אז עם לייזה נורא כיף, ואני רק אשאל אותך לגבי העניין של הקומיקס. אני לא יודע, זה בסדר אם אני אשאל משהו על היחסים עם אבא?
כן, אתה צריך לתת את השני ליטרת בשר שלך, זה בסדר.
לא, זה לא בגלל הליטרת בשר.
בוא נראה.
זה לא קשה.
זה תלוי באיכות השאלה.
אוקיי, אז אני אגיד לך מאיפה השאלה מגיעה. אני עושה כל מיני דברים לפרנסתי, שחלקם הוא לא מה שההורים שלי רצו שאני אעשה. הם רצו שאני אהיה מהנדס בוגר טכניון, ואני יצאתי עדיין הייטקיסט, אבל בתחומים אחרים לגמרי, ותוכן ומדיה וכל מיני דברים כאלה שהם פחות מחאו להם כפיים בשלב ראשון. אבל אני אשאל, את דווקא עם האיורים ועם הקומיקס, האם ירון העביר על זה ביקורת, העריך, שמח, כאילו איך היה היחסים איתו סביב העניין הזה?
תראה, ממני לא היו ציפיות.
למה?
אז כל דבר, כי לא הייתי תלמידה טובה, לא הייתי מוכשרת נורא בשום דבר. לא,
ואחייך לא... ואחיותייך כן היו?
יש לי אח גאון, הייטקיסט נורא 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 מוצלח, ויש לי אחות נורא מוכשרת, אני הייתי תלמידה מאוד גרועה, ילדה מאוד גרועה, אז ככה שלא, לא היו, זה לא שבאמת היו ממני איזה ציפיות גדולות, אני חושבת שהם קיוו שאני אסתדר, זה היה רק סיבור, מה הייתה השאלה? אם אבא שלי הביא ביקורת?
השאלה אם הוא היה ביקורתי על העניין של הקומיקס, או שהוא אהב את זה? או מה היה התהליך שהוא עבר סביב זה? כי אבא שלך הוא איש של מילה יותר מכל דבר אחר.
תראה, אני חושבת שהרבה מאוד שנים, בגלל שתחום המילים היה מאוד שלו בבית, ואני אוהבת ומעריכה אותו, ואני גם בטח, באמת, אני אדיפלית לחלוטין, אז אני חושבת ש... הרבה מאוד זמן באמת לא כתבתי, ובגלל זה פניתי לאיורים ולקומיקס. ורק כשהתבגרתי, ככה לקראת גיל 40, התחלתי לכתוב, שזה גיל יחסית מאוחר. רק אז התחלתי לכתוב תסריטים לטלוויזיה והצגות, וכאילו, אז אני חושבת שהפחד מהביקורת שלו בהחלט היה תמון בי, אבל אני לא, אבא שלי זה לא כל כך משנה לו, אני חושבת, התחום, כמו הטיב, זאת אומרת...
והוא זיהה את האיכויות של מה שעשית? דניאלה מקווצת את גביניה?
כן, נכון. היום בוודאות כן, היום בוודאות כן, אבל אני לא בטוח, אני לא יודעת.
אוקיי.
לא יכולה להגיד שהוא תמיד חשב שאני, לא. אין לי כעס, הוא גם צודק, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד ביקורתי, אין לו שום פילטר מרקח כשמדובר בילדים שלו, וזה לוקח זמן להתעצב, והוא לא גרופי עיוור, הוא אף פעם לא היה.
את היום...
בדרך כלל זה אחד הדברים אני חושבת שבאמת אולי קצת מקשים לגדול מתחת לעין מאוד מאוד ביקורתית ובוחנת, ומצד שני גם מפתחים את העין הזאת בעצמך.
את היום עם הילדים שלך דוגלת בגישה שונה, או שאת שומעת אותו מדבר מגרונך מדי פעם?
יש בי ממנו.
אוקיי, זה היה מאוד החלטי.
יש בי ממנו, למרות שהוא אבל עם הסברות, הוא אחר לחלוטין.
ברור, כי הוא יכול עכשיו לעשות עלייך, אתה יודע, הוא עושה לך הרצחת וגם ירשת, גם דבר.
מה שהוא לא עשה איתי, הוא עושה איתה, הוא לגמרי לגמרי מעביץ אותה, זה מצחיק, אבל כאילו, אני קצת הוא, אבל הוא כבר לא הוא.
כן, 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 כן. זה מכעיס אותך? או שאת שמחה בזה?
לא, אני שמחה נורא. לא, אני שמחה בקשר שלנו, בקשר שלו עם הנכדים שלו. אין לי שום טענות בגזרה הזאת.
הם באיזה גיל הם הבינו את הבית שהם גדלים בו?
לא יודעת, זו שאלה גדולה מדי.
אוקיי.
כן, אני לא יודעת. יש המון דברים שאני יכולה להגיד על זה. א', אני חושבת שילדים מבינים מאוד מאוד טוב את ההורים שלהם, הרבה יותר מאשר ההורים מבינים את הילדים. אני חושבת שילדים, כדי לשרוד בעולם, הם מפתחים איזושהי עין הרבה יותר רגישה להורים שלהם מאשר הפוך. אני חושבת שאני מכירה את ההורים שלי טוב מכפי שההורים שלי מכירים אותי, ואני בטוחה שככה הילדים שלי מכירים אותנו. וילדים תמיד גם מבינים וגם לא מבינים, לא? זה מין הבנה כזאת שנמשכת כל החיים.
אני לא יודע, אני בטוח שיש גם כאלה וגם כאלה.
אני היום חושבת הרבה על הבית, על הבית גידול שלי, ומנסה, זה לא נגמר הדבר הזה.
לא, זה לא נגמר בוודאות.
לא נגמר.
יש דברים שמהחוויה של הבית שאת גדלת בו, את מנסה באופן ספציפי לעשות הפוך, או להימנע, או לשנות?
אני חושבת שכן. אני חושבת שכן, אני מאוד 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 חשוב לי החברות. ואני לא, אני, זה משהו שקרה לי בגיל יותר מאוחר, ודאות עם אבא שלי. עם אמא שלי גם כן לא הספקתי, כי היא גם כן נפטרה כשהייתי לא מספיק, הייתי עוד בתוך ההישרדות עם הילדים הקטנים, ולא הצלחתי באמת להפוך אותה לחברה שלי, אבל עם אבא שלי בטח. אבל אני חושבת שהדבר הזה של להיות מאוד 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 מעורבת בחיים הרגשיים שלהם, ולהיות מאוד מאוד חברה שלהם, זה מאוד חשוב לי. אני חושבת שאני גדלתי בדור, שכאילו אחד מהמשפטים שאימא שלי תמיד הייתה אומרת לי, אני לא חברה שלך, אני אימא שלך, אני מכיר את זה, זה כאילו הדור, אז אני לא מרגישה את זה עם הילדים שלי, אני מרגישה בראש וראשונה חברה שלהם.
והם אומרים לך, והם מרוצים מזה, או שהם לפעמים היו רוצים שתהיי הורה ולא חבר?
תקשיב, לא נעים לי, אבל הילדים שלי חולים עליי. הם חולים עליי.
איזה כיף.
חולים עליי.
את אומרת, זה עובד. כנראה שאת מספיק הורה כדי, בשביל מה שהם צריכים.
כן, אבל באמת, חיים, אוהבים אותי, אומרים את זה, כאילו, אני אוהבת אותם והם אוהבים אותי, ואנחנו חברים טובים.
איזה אושר.
זה כן.
זה ממש נהדר. את מחכה להיות סבתא?
וואי, הכי לא בעולם. אני אומרת להם שאני אקלה אותם, אני ארוג אותם. אי אפשר תאר כמה אני לא מחכה.
באמת? מה את מדמיינת על סבתאות? הרי את רואה את אבא שלך ואת החוויה הסבאית שלו, אז למה שזה לא יהיה מהמם עבורך?
אני מרגישה, בגלל שאני מרגישה קצת לייט בלומר, זאת אומרת, הכל קורה לי קצת מאוחר.
כן.
אז רק עכשיו בגילי המופלג, אני סוף סוף חופשייה. באמת, חופשייה, ואני ממש...
ואת חוששת שהסבתאות תביא את העוד פאזה של גידול ילדים, שהם יזרקו אותם עלייך פשוט?
אין לי חשק עכשיו להתאהב באיזה עוד פעם מחדש, לא רוצה, מספיק לי עד כאן, אני ממש לא רוצה קשר עם עוד אנשים נוספים.
הבנתי.
אמרתי להם שלפחות 10 שנים אני לא רוצה לשמוע מזה.
זה הרגשה שהם לא יעמדו בציפיות שלה.
אני קושרת לבנות שלי את החצוצרות, אין מצב שעכשיו עושים אותי
בצבתא.
אין מצב.
אני רוצה לשאול, מכיוון שהחוויה ההורית שלך הייתה כזו שהיה בה גילוי, זאת אומרת, התחלת במקום מסוים, ועם השנים אני מניח שהתאהבת בהורות שלך, למה שזה לא יהיה אותו דבר עם הסבתאות?
אני בטוחה שאני אתאהב, ברור, זה מה שאני לא רוצה.
הבנתי. מה, יותר מדי טוב.
ברור, לא, ברור, אני בטוחה שאני אתאהב, אני בטוחה שאני אשלח תמונות כמו אידיוטית לכל החברות שלי, אבל זה בדיוק מה שאני לא רוצה, אין לי שום אחד שאני להיות שבויה בעוד אהבה, ממש.
כן, אהבה זה באמת...
אני רוצה לעשות את הטיול שאחרי צבא עוד מעט, אני יודע, אני...
את מתכננת משהו?
אני לא יודעת אם אני מתכננת כי אני צריכה לתכנן, שאני מתכננת כי זה יצא לפועל, אבל אני מאוד 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 הייתי רוצה לטייל מאוד, מאוד.
אני חושב ש, את יודעת, אם ניקח את המודל של גידי גוב והארוני, אין שום סיבה שאת ולייזה לא תעשו דברים כאלה. אולי זה הפיץ'.
תמצא למימון, בבקשה, בטח.
תקשיבי, אני גיליתי אותך עוד לפני הקומיקס, אני לא יודע אם, לא אמרתי את זה אפילו, אבל אני גיליתי אותך בנרגנות. מאזיננו ודאי לא זוכרים ולא יודעים במה מדובר, אבל לפני, מה זה כבר 15 שנה?
כן, אבל זה היה אחרי הקומיקס.
לא, זה היה אחרי הקומיקס, אבל זה היה הפעם הראשונה שאני ראיתי אותך בלייב מדברת. אני לא ידעתי, כאילו הכרתי את הקומיקס, אבל לא ידעתי מי יוצר אותו. לא כן. היית פרסונה עם פנים וקול ואישיות, רק הכרתי את העבודה שלך. ואז ראיתי אותך בנרגנות, ואמרתי, אוקיי, זה פרסונה טלוויזיונית, כאילו, זה, היא צריכה לעשות עוד מזה, ולצערי הרב לא היה עוד מזה, הייתה רק עונה אחת, אבל לכי לארצה ודברי איתם על זה. ארצה זה לא של בעלה של לייזה?
נכון שאני אמרתי לך, אני לא טובה ביזמות.
אוי
נו,
דניאלה, באמת.
לא, בחיי, אני לא טובה בדברים האלה.
בסדר, אז תשבי עם לייזה לקפה ותגידי לך.
לא כתבתי את יום האמת הסדרה, זה פנו אלה. שום דבר שקרה לי, לא אני יזמתי.
הבנתי. בסדר, אני אשלח הודעה ללייזה. כן, אני אשלח הודעה, ושיסדר לכם טיולים ברחבי העולם למקומות עם אוכל. כי זה מה שצריך כשלייזה מעורבת.
עם התקציב של הטלוויזיה שיהיה אחרי, אם נשרוד את המלחמה הזאת,
כן.
אני לא מאמינה שמישהו ישלח אותנו לטייל ברחבי העולם.
תראי, הדולר כבר עומד על 4 שקלים נכון להיום, זאת אומרת, זה זיל הזול. זה רק הולך ונהיה זול יותר. התשלום בשקלים על סדרות טלוויזיה, אפשר לעשות את זה נורא בזול היום. תגידי, אני נגמרה שעה, זה היה שעה.
אוקיי.
ואני, אוקיי. את ביקשת ממני בהתחלה שזה...
תתחיל לחתור לסוף.
בדיוק, אז אני רוצה לחתור כן. לסוף כדי לא להעמיס עלייך, אבל אני סבבה להמשיך אם את בסדר.
אני יכולה להמשיך עוד קצת.
תראי מה זה. אפילו זה גם, עזר גם לי. ראיתי אותך ב-20 דקות האחרונות כבר מחייכת קצת יותר, אז אני
נכון,
מבין ש...
נכון, האמת היא שזה...
זה
נכון,
קצת מקל עלייך.
נכון. תעסחת דעת לא רעה.
יופי. זה נורא משמח אותי. תקשיבי, זה מה שצריך בימים אלה. צריך הסחות דעת. כולם צריכים הסחות דעת.
נכון.
תגידי, את עושה ספורט? מה תפיסת עולמך בנוגע לעניין המכונה ספורט?
אני מנסה פשוט למצוא את
הניסוח המדויק. חשבתי שתגידי שאת מנסה למצוא את המילה, את המילת אלבון.
אני מתאבת,
זה בדיוק.
מתאבת אנשים שלא מאמינים בהרס עצמי.
הבנתי.
הבנת? אני אוהבת אנשים שלא עושים ספורט, שלא דואגים לבריאות שלהם,
כן.
שמעשנים, מעשנים כל דבר. אני לא יכולה... צבע אדום.
באמת? את צריכה להיכנס לממד או שאת בממד?
אני צריכה להיכנס לממד.
הבנתי. אני אחכה פה.
לסיום, אתה רוצה לחכות?
כן, אני אחכה. לא, אנחנו נחכה.
אז אני יורדת.
בסדר. לא, אל תרדי, תשאירי את הזום פתוח, רק זה.
כן, אבל פשוט הוא ממד למטה.
הבנתי, בסדר, אני מחכה, הכל טוב. זהו, נגמר?
היום זה כבר השלישי, או הרביעי.
וזה באמת, זאת אומרת, באמת היו נפילות, או שזה רק יירוטים?
היו נפילות, אבל אני לא יודעת, לא כל כך אומרים איפה.
כן.
אני לא יודעת.
בסדר. אם אין הרוגים, אז הכל בסדר.
נכון.
אמרת קודם שאת שונאת אנשים שעושים ספורט, זה הזכיר לי ללוי סי-קיי יש קטע שלם על זה שהוא רוצה שכשהוא ימות, הגוף שלו יהיה כבר גמור לגמרי. שאנשים שרואים את הגבייה שלו בחדר המתים, יגידו, בוא נה, זה ממש כיסח לעצמו את הגוף, לא ראינו דבר כזה.
הגיע מוכן.
אז את עדיין מעשנת?
לא, אני לא מעשנת.
מה גרם לך להפסיק?
לא קיצור תוחלת החיים כמו כמו הדרך. אני קראתי הרבה על נפחת ריאות ופשוט הסבל וגם הכיעור הפיזי, כאילו שמתחילים להיות צהובים ועם שינה, כאילו משהו כזה.
הבנתי. את אומרת מילא למות, אבל אני לא מוכנה להיראות גרוע.
כן, אבל בדיוק.
יפה.
אז הדברים שמסביב לזה. אבל לא, אני לא עד כדי כך. אני קצת, כאילו, בוא נגיד ככה, אני כן קשובה, לא לנרקסיזם של השמירה העצמית, כן? שזה נורא נורא מגיל אותי, אתה יודע, הדבר הזה, החשיבות העצמית הגופנית נורא נורא מגילה אותי, אבל אני כן מתחילה להבין את הקשר בין מצב רוח לטיפת תנועה, אז אני כן קצת עושה יוגה, אבל באמת בייסיק, כזה, אם אני מצליחה פעמיים בשבוע לעשות 20 דקות, אני...
גאה בעצמך.
אז לא, אני לא... כן. אני...
תגידי, מבין כל הדברים שאת עושה, שזה באמת מנעד מאוד רחב, תסריטים ומחזות והרצאה, לא יודע, הרצאות, מפגשים, איך שאת קוראת למה שאת עושה עם לייזה, הופעות, אתם קוראות לזה הופעות?
אנחנו קוראות לזה הרצאה כדי להנמיך ציפיות, אתה מבין? כמו שאמרת על מסעדות.
הבנתי.
אנחנו קוראות לזה הרצאה משעממת מאוד. ואז כאילו משם אפשר רק לעלות.
יפה. אז מתוך כל המנעד הזה, ממה את הכי נהנת?
אני הכי סובלת מלכתוב, והכי נהנת מלכתוב.
אוקיי. את רוצה להסביר?
זה הכי קשה לי, זה דורש, אני חושבת, את הפשפוש הכי עמוק, את המאמץ הכי גדול, אבל אני גם מאוד מאוד נהנית, במיוחד אחרי שאני מסיימת לכתוב.
יש אחד ה...
כאילו, התשורה היא מאוד גדולה בכתיבה, זה מה שאני מנסה להגיד, כאילו...
זה משנה אם זה הטורים שלך או תסריטים? זה קשה באותה מידה, או שכאילו את מתכוונת לסוג מסוים של כתיבה?
כל כתיבה היא קשה. כל כתיבה. דווקא אני חושבת בגלל ש... נגיד בקומיקס אני יכולה להישאר, זה כמו ההבדל בין מישהו שמנגן בכלי אחד, לבין מישהו שמנגן בשני כלים. נגיד קומיקס, את יכולה לחפות על כתיבה לא טובה באיורים והפוך. כאילו איור שלא כל כך מצליח, את יכולה להדביק לו איזה בועה, ויש כאילו, את מרגישה שזה מתפזר על פני יותר, יכולה לשחק עם הזמנים, העריכה מאוד חשובה, קומפוזיציה, כאילו אני מרגישה שיש שם יותר קביים, בוא נגיד ככה, יותר קביים, ובכתיבה יש משהו שבגלל הצמצום שלו, הוא דורש דיוק מאוד גדול וריכוז מאוד גדול, ואני חושבת שזה בעצם הדבר שהכי קשה לי.
מעניין.
והכי מתגמל.
את חושבת שזה קשור, את חושבת שזה קשור לעובדה ליחסים עם אבא? זה מושפע מזה?
אני חושבת שזה לא קשור ליחסים עם אבא, אלא זה קשור אולי למקומות נפשיים דומים שיש גם אצלו וגם אצלי.
שזה מה?
הניסיון, ניסיון לומר אמת, ניסיון לדייק. אני חושבת שהוא הרבה יותר וירטואוז ממני, לי יש יתרונות אחרים, אני יותר מצחיקה ממנו, אבל אני חושבת שבבסיס, הניסיון לנקות, לנקות ולהגיד איזה לדייק, הדבר הזה של לדייק, אני חושבת שהוא משותף.
יפה.
הניסיון לדייק, אני לא אומרת שתמיד אנחנו צריכים, אבל הניסיון הזה הוא משותף.
תגידי, בעולם הקומיקס, מי המודלים לחיקוי שלך? אולי לא לחיקוי, אבל את יודעת, מאיירים ויוצרים שאת אוהבת ומעריצה?
זה נורא מצחיק, אני בניגוד לקומיקסאים אחרים וקומיקסאיות, אתה יודע, רות הוא חברה שלי טובה, ויומי פינקוס, ויצי קרנר, כאילו, אני
את
מוקפת
בברנז'ה.
אנשים, כן, פשוט הם למדו איתי באותה כיתה, זה כאילו יצא ככה, שהמון למדו, אנחנו מאותו דור בבצלל, ויחסית להם, אני לא מבינה כלום בקומיקס, פשוט כלום.
אוקיי.
אני לא... יש להם ספריות, ובאמת, יש להם ספריות, והם מכירים מיליון, אני לא מכירה כלום.
וואו.
כלום. אבל אולי אני אגיד משהו מפתיע, אני חושבת שהכי מעניינת אותי כקומיקסאית זה שירה.
מי זאת שירה?
שירה. פרוזה, שירה.
אותך מעניינת poetry, המדיום המכונה שירה.
בדיוק.
וואלה.
כן. כן.
מה הדמיון שם?
מה הדמיון שם? רעיון, רעיון אחד, מעט מילים, משהו שצריך להתפשט מהמון דברים דימויים. יש המון המון דברים בעיניי. קצב, קצב. בקומיקס אתה עושה את זה, נגיד, את רוצה למשוך זמן, אז תוכל לצייר אדם. עומד, 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 נופל עליו תפוח.
כן.
השירה עושה את זה בדברים אחרים. אני איכשהו מרגישה ששירה וקומיקס זה, 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 זה הכי דומה שיש.
מאמן.
כי הוא תמיד אומרים קולנוע וקומיקס, זה נכון, גם קולנוע וקומיקס, יש בזה הרבה דברים דומים, אבל אני חושבת שמבחינת המוטיבציה, המוטיבציה, זה מאוד דומה.
מעניין.
ואני קוראת... אני קוראת שירה.
מבין תורי הקומיקס שלך, יש אחד שאת גאה בו במיוחד, שהוא פסגת היצירה שלך בעיני עצמך?
כן. יש אחד שאני חושבת שהוא ממש ממש, שם הגעתי להכי הרבה שאני יכולה, כאילו. וזה קומיקס, בדרך כלל דווקא סביב נושאים עצובים, אחד מהקומיקסים הטובים זה היה שעשיתי קומיקס על ההספד שקראתי בלוויה של אמא שלי, ונורא נהניתי בלוויה כי שמתי לב שאני בעצם מופיעה ומקבלת המון כפיים, ודיברתי על ההתרגשות שיש בלוויה, על תחושת החגיגיות, ועל אז זה קומיקס שאני אוהבת, אבל אחר כך עשיתי קומיקס שאמא שלי הייתה, ממש כבר חולה סופנית, בריאות בבית החולים השיקומי, וימיה היו ספורים, היא קיבלה מחברה חבילת בונבוניירה, אמא שלי מאוד אהבה שוקולדים, היא קיבלה מחברה שלה, חבילה של, לא זוכרת כבר איך זה נקרא, החברה של השוקולדים השוויצרים, אבל נגיד היו שם בערך 20 שוקולדים, בקופסה מהודרת, מין אוסף כזה, אחד עם מנויות מהדות, בפנים שוקולד מרי, אתה יודע, כאילו קופסה כזאת, שכל
כן.
בונבוניירה היא פסגה כזאת.
מה זה היה, הקונחיות הבלגיות?
בדיוק, משהו כזה.
אוקיי.
Okay. משהו כזה. אחד לב, אחד זה, אחד עטוף, אחד ככה, אחד ככה.
כן, כן, כן. בונבוניירות זה דבר נהדר,
ועשיתי באמת. ועשיתי קומיקס על הדבר הזה, שאני זוכר, על ה... לא ידעתי מי ייגמר קודם, הקופסה או אמא שלי. ועשיתי קומיקס על ה... על ה... על הטקס שהיה לנו בימים האחרונים, שכל יום קילפתי לבונבוניירה, והמחשבות האלה, מי תיגמר קודם.
זאת אומרת, בניתי את הטקס יומי, שבו פעם ביום אתם את איתה ואתם פותחות שוקולד אחד ונותנת לה.
אני נותנת לה גולגוליירה מהקופסה שהחברה נתנה, והמחשבות האלה. אבל זה גם מצויר נורא, זה מצויר נורא נורא יפה, כאילו הגולגוליירות, שעון חול, רואים אותה, ניגרת, השוקולד, כאילו זה גם יפה מבחינה ויזואלית. אין לי דרך להראות את זה ברדיו.
זה מהמם.
זה גם היה מאוד יפה. והיא מתה שני בולבוניירות לפני הסוף.
וואלה.
כאילו בולבוניירות כאיזה מין שרון חול. אני חושבת שזה היה...
רגע, זה היה... זה היה מוסכם ביניכן? שזה מה שאתם עושות?
לא. זה היה מחשבות של בני לביני.
זאת אומרת, היא...
לא דיברה על זה.
היא לא...
היא לא ידעה.
לה לא היה את הדימוי הזה שימי אוזלים כמו השוקולדים בבולבוניירה.
לא, 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 לא. זה אני, זה המחשבות שלי, כאילו.
וואו, אומי גאד.
היא לא הייתה לגמרי גם בסדר כבר, היא לא הייתה צלולה לגמרי, אבל זה היה מין תחרות כזאת, בני לביני, מה ייגמר קודם, הבולבוניירה או היא. ויש ב... כאילו, אם אני יכולה להגיד למה אני אוהבת את זה, כי אני נורא אוהבת נשגה ונמוך ביחד, זאת אומרת, דרמה גדולה ושטויות קטנות, כשזה מעורבב ביחד, זה המקומות שאני הכי אוהבת.
גם אבא שלך, הפואטיקה של ההמונים, היה לו הרבה התעסקות בעניינים האלה. גם חנוך לוין, האמת היא שכל היוצרים הגדולים, זה מה שהם מתעסקים בו, הם מתעסקים בנשגבותם של החיים הפשוטים.
כשאתה אומר חנוך לוין, כי חנוך לוין לדעתי יש כותבים, ויש גבוה, גבוה,
כן,
גבוה.
גם אצלי חנוך לוין, חנוך לוין נמצא שם, וזה קצת קאט. זאת אומרת, יש כמונו פזורים בעולם, וכשפוגשים אחד כזה, אז אתה יודע שאתה מזהה אחד כזה, כן. אבל הרבה מאוד אנשים לא מכירים, בטח היום בארץ, אתה יודעת, מי מכיר חנוך לוין? זה מתי מעט. זה קוהורט הולך ומצטמצם.
כן, וואי. אני משוגעת עליו, אני משוגעת על הקור, על האכזריות, על ה...
כן. הוא גם היה בן אדם לא פשוט בחייו עצמו. עשיתי פרק עליו, כשרוני קובן הוציא את הסדרה הדוקומנטרית עליו.
עם ליליאן?
לא, 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 עם רוני קובן. רוני קובן הוציא הרי שלושה פרקים עליו. לפני, מה זה כבר? 7 או 8 שנים? 6 שנים, משהו כזה? אז ראיינו אותו סביב זה, וזה היה חוויה ממש, כי גם הוא יש לו סיפור כזה של מה זה חנוך לוין בשבילו. ולכן הוא עשה את הסרט. דניאלה, תקשיבי, אני אשחרר אותך.
אוקיי.
היה לי כיף לא נורמלי. את התורים שלך, חוץ מבידיעות אחרונות, איפה אפשר למצוא? זה זמין דיגיטלי? אני רואה אותם בפייסבוק בדרך כלל, שאת משתפת, כי אין לי ידיעות אחרונות שמגיע אליי הביתה. אבל איפה עוד?
אז אני רוצה שהייתי יותר צעירה, היה לי כוח, כל כמה שנים הייתי מאגדת ומוציאה כאילו ספר של, אתה יודע, חמודי, אבל באמת המון, המון שנים לא, לא, אז כן, פייסבוק.
זהו, רק פייסבוק? רק לעקוב אחריך בפייסבוק?
כן.
טוב. ואת את ההרצאות שלך ושל אייזה, איך מזמינים?
איך מזמינים? וואי, מה, אני אתן עכשיו את ה...
רק תני לי כדי ש... את יכולה להגיד לי גם אחר כך, אני אשים לינק בעמוד של הפרק, רק אם מישהו רוצה.
אוקיי, בסדר. ואני אתן לך את הטלפון שלה.
בסדר.
שאני מנהלת שעושה לנו את
זה. זה... אוקיי. תתקשר פה ל...
בדיוק.
כן, ותבוא ביום שלישי עם כסף.
לא, הנה. ללייזה יש... ללייזה הרי יש אתר.
נכון.
זה יש לה בערוץ
באתר. אוקיי. מעולה, מעולה, מעולה. אני אמצא את זה שם. תקשיבי, המון תודה, ונאחל שקט ובריאות.
והיה לי כיף.
גם לי, מאוד.
ואני שמחה גם, זאת אומרת, אני שמעתי כמה פרקים, אבל עכשיו אני עוברת כזה אחורה על כל הפרקים של הפודקאסטים שלך, ואושר גדול.
זה מחמאה אדירה. ועד כאן הפרק. איך נהניתי לדבר עם דניאלה. טוב, אני רוצה להקדיש את החפירה שלי, לתת לכם הצצה לאיך החיים נראים פה. מהרגע שהאירוע הזה קרה ביום שבת שעברה, השגרה שלנו כמובן השתבשה לגמרי, כל מה שאנחנו מתעסקים בו זה מה קורה בארץ, החיים הם, יש מושג היום בארצות הברית ובעולם שנקרא doom scrolling, שזה הנטייה הזאת לשבת ולגלול את הפיד עד אין סוף בלי יכולת לעצור. זה פחות או יותר המצב שלי כרגע, בעשרה ימים האחרונים. זה הדבר הראשון שעושים כשקמים בבוקר, זה הדבר האחרון שעושים כשהולכים לישון בלילה, וכשמתעוררים באמצע הלילה, כמה פעמים שמתעוררים, אז עושים את זה גם כן, רק כדי לראות שלא קורה משהו ממש גרוע, או יותר גרוע. האירוע תפס אותי בזמן שהייתי באוקלאומה סיטי עם הבן שלי, בטורניר האוקי הראשון שלו אי פעם מחוץ לעיר, והוא נורא נהנה, ואני לא יכולתי להאמין למה שאני קורא בטוויטר ובחדשות, ואני, העיניים נקראות מול הזוועה בתמונות ובסרטונים ובפוסטים של אנשים ברשתות החברתיות, ובמקביל לזה, אתה מרים את העיניים ואתה רואה מסביבך עשרות הורים צוהלים ומאושרים, וילדים משחקים הוקי ונהנים מאוד, ואתה לא מבין איך העולם לא עוצר מלכת, וזהו, ואין מה לעשות עם זה. אתה במקום אחר, אתה אלפי קילומטרים משם, האנשים שסביבך כנראה יודעים על החדשות, אבל הם מהנהנים בראש סביב העניין הזה, כמו שאנחנו מהנהנים בראש כשאנחנו שומעים על טרגדיה שקורית במקום אחר בעולם. וסיפרתי קצת לבן שלי מה קרה בלי לטלטל אותו יותר מדי, והוא אמר לי, אני מבין. וניסה כמיטב יכולתו ליהנות מהסוף שבוע שלו והטורניר הזה. ואז חזרנו הביתה והתחלנו שבוע חדש של דום סקרולינג מהבוקר עד הלילה, עם שיחות והודעות מול ישראל וניסיונות לתפקד ביתר הזמן. וזה עניין מאוד קשה. וביום שישי הגיע מה שהיה אמור להיות יום זעם, לפחות לבקשת ההנהגה של חמאס בישראל, והיום זעם הזה חייב אותנו לשאול את עצמנו אם אנחנו שולחים את הילדים לבית ספר, ואם אנחנו הולכים לתפילת שישי בבית הכנסת הרפורמי שאנחנו חברים בו, ואם אנחנו לוקחים את הילדה לסנדי סקול ביום ראשון, כי היא מתכוננת לבת מצווה שלה שיהיה בעוד כמה חודשים, ובאופן כללי איך אנחנו מתמודדים עם הסיטואציה הזאת, וניסינו כמיטב יכולתנו להמשיך את החיים בשגרה. ועדיין היו שתי נקודות במהלך הימים האחרונים, שלא יכולתי שלא לעצור ולחשוב על זה. הראשונה הייתה לפני שלושה ימים ביום ראשון, חזרתי עם הבן שלי מהאימון הוקי שלו, ועצרנו לקנות אוכל באיזה מסעדת מזון מהיר בדרך בשם צ'יפוטלה, וזה מין עמדות כאלה, אתה עובר מהראשון לשני לשלישי עד שאתה מגיע לקופה, וכשהגענו לקופה, אז אני קולט שהבחורה שעובדת בקופה היא מוסלמית, בלבוש מלא, כולל כיסוי ראש, לא כיסוי פנים, אבל כיסוי ראש. ולאורך הגוף שלה, כמו טוגה רומאית, היא קשרה כפייה, שחורה לבנה, סמל המאבק הפלסטיני. אותה כפייה שערפאת היה נוהג לשים על הראש שלו, אז היא לבשה אותה כמו טוגה כזה, או כמו סרט של מלכת היופי, מסביב לגוף שלה. והיא עובדת, והיא משרתת, ולרגע זה גרם לי לעצור ולחשוב, אם להגיד לה משהו, אם לשאול אותה משהו, אם לעשות עם זה משהו, ולא עשיתי עם זה כלום. לא היה לי גם מה לעשות עם זה, אבל זה גרם לי ברגע אחד לחשוב עליה ועל הבית שבו היא גדלה, ועל מה סיפרו לה בימים האחרונים, על מה שקורה, ואיך זה קרה, ועל הרגשות הלאומיים שלה, שהיא כנראה מסתובבת איתם, ושהובילו אותה לשים את הקפייה הזאת עליה. וזהו, ואנחנו לא אמרנו כלום, והיא לא אמרה כלום, ושילמנו על האוכל שלנו והלכנו הביתה. ואני מזכיר לעצמי בסיטואציות כאלה, שגם עם קפייה וגם עם רגשות לאומיים פרו-פלסטינאים, האנשים שבאים לגור פה, בטח אם הם ברחו מפלסטין, כל מה שהם רוצים זה חיים טובים לעצמם ולילדים שלהם, אחרת הם לא היו פה. ובניגוד למה שיחזקאלי מערוץ 13 חושב, אני מאמין שרוב מכריע של המוסלמים, גם באירופה וגם בארצות הברית, רוצים חיים טובים ושלווים לילדים שלהם, והיגרו לשם בגלל מה שהמקום הזה יכול לתת להם, ולא בגלל שהם רוצים להביא את האסלאם הרצחני מהמדינות שהם ברחו מהם, אל אותן מדינות. ואז עברו להם עוד יומיים, ואתמול הייתי צריך לקפוץ לבנק, ולפתוח חשבון חדש, לא משנה למה. וכשהגענו לבנק, אז הבן אדם שטיפל בנו, קוראים לו מוחמד, והוא מדבר במבטא, שברור שהוא מבטא ערבי. ובמהלך, ישבנו שם איזה שעתיים, זה התהליך של לפתוח חשבון בנק. ספציפית בסיטואציה הזאת היה מתיש וארוך, ומלא תפסים ומלא בדיקות, והוא ליווה אותנו בצורה אדיבה ושירותית להפליא. ולאורך הזמן הזה, בנקודות מסוימות, אני ואשתי מצאנו את עצמנו גם מדברים עברית, ושמתי לב שמשהו זז אצלו כשהוא שמע שאנחנו מדברים עברית. מהר מאוד הוא הבין שאנחנו ישראלים, אבל כשדיברנו עברית, הרגשתי שמשהו השתנה במצב רוח שלו, באופן שבו הוא שוחח איתנו. אולי הוא בעצמו פחד שזה הולך להיות בלגן עבורו, שהולך להיות בעיה עבורו. וסיימנו את התהליך שלקח למעלה משעתיים. ובסוף התהליך שאלתי אותו, מוחמד, מאיפה אתה? באנגלית כמובן. ואז הוא אמר לי, אני פלסטיני. והוא אמר, אבל אני לא גדלתי בפלסטין. ההורים שלי במקור מג'נין, אבל אני גדלתי בקטר. שאלתי אותו מתי ההורים שלו עזבו את ג'נין, והוא אמר מתישהו בשנות ה-60, וניחשתי שזה כנראה היה 67, אז שאלתי אותו, זה קרה ב-67, זה קרה במלחמה? אז הוא אמר לי, אני לא יודע, אולי. ואולי הוא לא רצה להגיד לי. ואז שאלתי אותו, ומה היה? אז הוא אמר לי, הם עברו לירדן, וכנראה שהם, הוא לא סיפר, אבל כנראה שהם, היה להם טוב בירדן, ובאיזושהי נקודה אולי הם גם עברו לעבוד בקטר, והוא נולד וגדל בקטר. ובאיזושהי נקודה הוא עבר לארצות הברית, וכנראה הצליח להשיג אזרחות אמריקאית בנסיבות כאלה או אחרות. הוא לא סיפר את זה, אני מנחש את זה. אבל הוא גר פה ליד, הוא 5 מייל מאיתנו, הוא גר בליאנדר, שזה עיירה צפונית לאיפה שאני גר, ויש לו ילדה בת 3, הוא בן 40, והוא עובד בבנק צ'ייס, והוא כנראה מאוד 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 שמח על החיים הטובים שהוא יכול לתת לילדה שלו. ושאלתי אותו, מה עם ההורים שלך? אז הוא אומר לי, הם עדיין בירדן? הם פלסטינים והם בירדן. ולא אמרתי יותר כלום. לא איחלתי לו כלום, והוא לא איחל לי כלום. לחצנו יד וצחקנו על זה שהוא הזמין אותנו לכנאפה, ואני שאלתי אותו איפה משיגים גבינה טובה לכנאפה פה באזור, כי כבר ניסיתי להשיג כמה פעמים כדי לעשות כנאפה בבית, ולא מצאתי את הגבינה הסטנדרטית של כנאפה שאני מכיר מישראל, או שהייתי קונה בישראל. שזה גבינת כבשים לא מלוכה. בעניין הזה, יש הרבה דברים בארצות הברית, אבל דווקא את העניין הזה של גבינה מתוקה לכנאפה, עוד לא מצאתי, עוד לא סגרתי את הפינה עליו. אבל נפרדנו כידידים, ובחיוך חם הוא לחץ לנו את היד, ואמר שעם כל דבר שאנחנו נצטרך בבנק, הוא כמובן נשמח לעזור, והייתה בזה איזו תחושה מאוד מוזרה של קרבה, אבל בעצם לא מוזרה בכלל, כי אנחנו אנשים מאוד דומים. אנחנו היגרנו למקום חדש, רק כדי לעשות חיים טובים יותר למשפחה שלנו, ואני מניח שהוא רואה בצער עמוק את מה שקורה בישראל וברצועת עזה, ואני רואה בצער עמוק את מה שקורה בישראל וברצועת עזה, ומקווה ששני העמים יוכלו לחיות בשלום אחד ליד השני, למרות שזה לא נראה כרגע שהעזתים בכיוון, ומה אפשר כבר לעשות לגבי העניין הזה. וזהו. ונפרדנו. ועכשיו, יום שלישי, 17 באוקטובר, השעה 3:15, ולפני פחות מחצי שעה, היה פיצוץ אדיר בבית חולים בעזה, ומאות אנשים מצאו את מותם כהרף עין, במה שנראה כרגע לא רק כמו שיגור שגוי של רקטה של חמאס, אלא גם מצבור נשק שהתפוצץ מתחת לבית החולים. ועוד המון אנשים מצטרפים למניין המתים של האירוע הנוראי הזה, המלחמה הארורה הזאת. ואני לא, אני לא חושב שצריך לעצור אותה, כדי שיהיה ברור. אני חושב ומקווה שמדינת ישראל תשכיל לרתום את האסון הנורא הזה שקרה לישראלים ופלסטינאים כאחד, כדי לשנות משהו באמת באזור, גם בעתיד של ישראלים וגם בעתיד של פלסטינים. ואין לדעת מה יוליד יום, אבל אני באמת מקווה. ועם התקווה הזאת אני אסיים את הפרק הזה. תודה רבה שהזנתם עד עכשיו. תודה לכל מי שכתב לי בפרטי וכתב הודעות חמות בפורום החיים עצמם של גיקונומי. אני מאחל באמת לכל המאזינים שלנו שקט ושלווה וביטחון כמה שיותר מהר ולכמה שיותר ימים ולילות. נתראה בפרק הבא.